שלום הרב לייטמן.
שלום.
אנחנו ממשיכים בתוכניתנו צעדים ראשונים בלימוד חוכמת הקבלה. ונזכרך, אנחנו שוחחנו במפגשים הקודמים על כך שחוכמת הקבלה היא חוכמה שפותחת לאדם את הראייה של המערכת, שהיא בעצם לא משנה, לא גורמת לו לעשות שום שינוי בחיים, פרט לכך שתפיסת המציאות שלו משתנה. מה שמשנה את תפיסת המציאות זה אותו דרך לימוד מיוחדת שנקראת המאור, שנמצא בספרים, ושהמקובלים מדברים בשפה שהם מבינים אחד את השני, בעבורנו זו שפה שבעצם גורמת לנו לגירוי, לרצות להבין את מה שהם מדברים עליו, ובאמת להבין את השפה שהם רואים שמקשרת בין העולמות. והיום אני רוצה לדבר על נושא שהוא תמיד כשמלמדים אותו, הוא נושא שגורם לתלמידים זעזוע חיובי, על חופש הבחירה.
נו, זה באמת זעזוע.
כן, והשאלה הראשונה היא באמת, למה כל כך חשוב לכל אדם, אתה יודע, אפילו לחיות, להרגיש שהם חופשיים? חיה שאתה שם אותה בכלא, היא מתה, או שהיא מפסיקה להתרבות, משהו קורה לה. אדם, אפילו ילד קטן שרק מתחיל לעמוד על דעתו, הוא רוצה משהו, לא מוכן בשום אופן שמישהו יגיד לו, הוא רוצה לבחור. מה השורש של הצורך הכל כך בסיסי של כל יצור חי להרגיש שהוא חופשי?
חופש זה הכרחי להתפתחות. והתפתחות היא תהליך שאנחנו כל הבריאה חייבים לעבור, ואין ממש בדרך שום דבר שיכול לעצור אותנו. זה כך נמצא בתוך הטבע כמו איזה קפיץ גדול שמפעיל את הכל היקום וכל הדומם וצומח וחי ובני אדם, שאנחנו נעים מכאן ועד איזה מטרה אי שם אולי רחוקה עדיין, אבל כולם נעים לכיוון זה. והקפיץ הזה שעובד עלינו, הוא בכל רגע ורגע מפתח אותנו יותר. וכשהוא מפתח אותנו, והוא מעורר בנו דחפים. ושדחפים אנחנו מרגישים האלו שאנחנו רוצים. אבל מה רוצים לא כל כך מובן לנו. ואז אנחנו נמצאים באיזה חרדה פנימית, אבל מה אני רוצה, איך רוצה, זה רוצה או זה או מה. וכך אנחנו בעצם נמצאים כל הזמן בחוסר שקט, בחוסר סבלנות. ולזה אנחנו קוראים בעצם, חופש הבחירה.
אבל זה באמת שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים,
כן,
זה חופש הבחירה?
כן.
דורש הסבר.
אני רוצה משהו. מה? אני לא יודע מה. אבל אם מישהו אומר, אז את זה לא. את זה לא. זאת אומרת, מישהו כבר מגביל אותי. ואז יוצא שההגבלה של מישהו שהוא שם בדרכים שאני לא יודע אותם, זה כבר מגביל אותי. אני לא רוצה להיות תחת לחץ הגבלה של מישהו. וזה בעצם יוצא לי כזאת הרגשה כחופש בחירה. כי אני זוכר בעל הסולם שאמר כך, שהוא היה יושב כל הזמן וכותב, ימים ולילות, לא יוצא מהבית שלו, חודשים, לפעמים היה יוצא ככה לעשות איזה סיבוב באמצע לילה סביב הבניין, ושוב חוזר לדירתו. ופתאום בא סגר, ואסור לצאת לרחובות. והוא אומר, אני כל כך מרגיש מוגבל בבית, אני לא יכול לצאת. ואז הוא צחק, שבעצם בשבילו לא לצאת זה אין שום בעיה, אבל זה שאני לא יכול לצאת, זאת הבעיה. לכן אני הייתי אומר כך, שהעניין הוא פסיכולוגי, הוא לא שייך למצב הפיזי, שכמו שאתה מכיר אותי, אתה יכול לסגור את הבניין שאני נמצא, או אפילו חדר שאני נמצא בו.
נתת לך אוכל ומים ואתה שנים תהיה שם.
כן, זה ברור, כן?
כן.
זה האופי שלי. אין לי שום בעיה. אבל תגיד לי שאסור לך לצאת, זה כבר אני נמצא בחוסר שקט פנימי.
אתה יודע, זה מזכיר לי את הבדיחה על האמא שקוראת לילד בוא הביתה. זה אומר, למה, קר לי? היא אומרת, לא, אתה רעב. אז באמת, אוקיי, הסביבה מעצבת לנו את התחושה.
הגבלה חיצונה. הגבלה חיצונית היא מה שלוחצת על האדם, וזה הוא לא רוצה לקבל. אמנם שבעצמו היה מקבל את זה יכול להיות בשמחה.
אוקיי, וזה מוטבע בנו.
זה מוטבע בנו.
זה חלק מהטבע שלנו.
כן. אתה רואה, אתה לוקח חיה, היא לא רוצה, לא רוצה, אבל אם אתה מעלף אותה נכון, היא אחר כך רוצה את זה, והיא איתך, והיא מקבלת כל החוקים האלה. אתה לוקח חומה, הם לא רוצים להסכים איתך, ולא רוצים, לא רוצים, לא רוצים, לאט, 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 אתה מכניס להם חוקים שלך והכל, נגיד, בבחינת דת, זה יותר, אז הם נעשים יותר אדוקים ממה שהאומה שהרבידה עליה את הדת.
אז מה, אפשר לאלף בני אדם ממש כמו שאתה מאלף חיות?
איך אנחנו כל הזמן נמצאים כך? הפרסום בטלוויזיה, ברדיו ובכל מקום, כל מיני האלה שמועות למיניהם, זה הכל כדי לאלף אותנו. כן, כדי לעשות תמיד, מאיתנו מה שהם רוצים.
אתה תמיד רואה מיעוטים לפחות שמתנגדים ומהפכות.
זה נראה לך שמתנגדים, זה לא, לא ניגשים עליהם בצורה נכונה. אך ורק, זהו. אתה לא רואה ברחוב, כולם הולכים באופנה אחת, כולם יוצאים, לא יודע, אני זוכר, היו קושרים את הציף בצורה כזאת, מסוימת. היום זה תספורת, שכאן צריכים להוריד. אחר כך יהיה כאן צריכים להוריד, אחר כך עוד משהו. אתה רואה, זה, מה זה? אנשים אחרים יגידו, מה זה, זה מגביל אליי, למה אני צריך להיות ככה? אתה רואה? לא, לא קורה. בדעת קהל כאילו, ואתה הולך כמו כולם. איך יכול להיות? למה אתה צריך להיות כמו כולם? למה זה משפיע עליך? אבל אתה רואה, מוגבלים אנחנו.
רגע, אבל זה קצת לא מסתדר לי עם דברים שדיברנו עליהם במפגשים הקודמים. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו בעצם תוכנה. אנחנו רצון לקבל שמופעל על ידי איזשהו גורם פנימי, שאנחנו לא מכירים אותו, ומכאן בתודעה שלנו, מכאן באות ההחלטות שלנו וכן הלאה. אז איך זה מסתדר אחד עם השני? אם אנחנו בעצם רצון, ויש בו איזשהו גורמים פנימיים שמניעים אותו.
אז זה גורם חיצון שמניע אותי. כן? דעת הקהל, דעת הסביבה, שולט עליי. כך אני בנוי. להתנגד לזה אני לא יכול. אם הסביבה באמת בצורה ישירה משפיעה עליי, אני אתכופף.
אז מאיפה באו כל אותם מרטין לותר קינג וכל המחתרות?
הסביבה השפיעה, הסביבה השפיעה עליהם. מי הוא מרטין לותר קינג? הוא חי בין השחורים, אפרו-אמריקאים, שהיו ממש, מה עושים בהם? כן? איזה מכות ואיזה צרות ואיזה הגבלות ואיזה... והיו ממש שולטים עליהם בצורה נוראית, עד שהחברה השתנתה. גם השתנתה החברה של האפרו-אמריקאים, וגם כן השתלטה החברה הלבנים. הם התחילו להכיר יותר זה את זה, הם התחילו להתקלל זה בזה, להתקרב זה לזה בדעות. האלה התחילו יותר ללמוד, האפרו-אמריקאים, הלבנים התחילו יותר להתערב ביניהם, וגם כן היו הרבה ילדים מלבנים אצל האפרו-אמריקאיות.
שגידלו אותם.
שהם הלידו, כן. וגידלו את הילדים מהאדונים שלהם הלבנים. וכבר הלבנים לא יוכלו להתייחס לילדים שלהם, אמנם שהם קיים, כן, לא יכולים להתייחס אליהם בצורה כמו לכולם. וזה היו הרבה כאלו.
כן.
ולכן זה הכל, אם אתה בא בהתקרבות והתערבבות כזאת, אפילו שאלו אדונים ואלו העבדים, בכל זאת יש כניסה זה לזה, התכללות, מהתכללות הפיזית, כן, להתכללויות האחרות תרבותיות, וכך זה נעשה במשך הזמן, זה בכל זאת, במשך הזמן, וגם כן זה שמדינה הייתה מחולקת לצפון ודרום ומלחמה, צפונים עם דרומים, זאת אומרת, זה לא פשוט. זאת אומרת, יותר נלחמו לבנים עם לבנים. בשביל... אלו שבעד חופש לאפרו-אמריקאים או נגד חופש אמריקאים. ולכן זה ככה נעשה. אם זה לא היו לבנים בעד חופש, אז לא היו כל כך מהר יוצאים מזה.
זאת אומרת, כל מה שחונכנו עליו, על האידאות של האנשים, הוא אמר, I have a dream, יש לי חלום.
כן, ואני... חלום זה...
זה הכל בעצם משפט שלו,
סביבה. חלום שלו זה... פשוט החברה כבר הייתה מוכנה לזה.
יפה. אז אם ככה, כל מה שקורה, בעצם קורה לנו מתוך השפעות שונות של הסביבה על היחידים, היחידים יכולים גם להשפיע על הסביבה? יש איזושהי אינטראקציה?
תלוי, תלוי היחידים האלו מהם, ובאיזה זמן העיקר שהם... לפני מרטין לותר קינג היו עוד הרבה כאלה שרצו... לסיים עם כל הבעיות האלו ולהביא חופש לאפרו-אמריקאים, אבל לא יצא להם. זה לא שהוא אחד בדורו קם וזהו, לפניו.
זה גם עניין של עיתוי, של זמן נכון.
כן, נכון, בטח.
עכשיו מכאן אני רוצה שנגיע להתפתחות הרוחנית. אני זוכר שאתה סיפרת וגם בעל הסולם מדבר על זה, שהייתה תקופה בארץ ישראל לפני חורבן בית ראשון, שילד נולד לתוך סביבה רוחנית.
כן.
בוא ניקח את כל סיפורי מרטין לותר קינג וכל המלחמות על החופש למיניהם לאורך כל ההיסטוריה, ונשים את זה רגע בנקודה הזאת. איך סביבה רוחנית משפיעה על אדם, שאני לא יודע אם יש לו, אין לו נקודה שבלב, אם זה חשוב בכלל, להתפתח רוחנית. נאמר שכל ילד בן שש ידע להבדיל בין דיני תוארה ותומה, זאת אומרת שכנראה, השפעת הסביבה כל כך חזקה שמביאה אדם להתפתחות?
היא פשוט שמה אותו בתנאים כאלה. ואז היא אפשר להגיד, מאלפת אותו.
מאלפת אותו לרוחניות? זה דבר והיפוכו.
אבל יש בזה משהו. כן, כן, כן. זה חינוך. מה זה חינוך? חינוך הוא שאתה מסביר לאדם שהוא עדיין צעיר קטן, שלא נולד ממש רוחני כמו כולם, כולם כבהמות נדמו, אבל אתה לאט לאט במידה שהוא גודל, הוא רואה מכולם איך שהם מתנהגים, וכבר ברור לו שכך הוא צריך להתנהג. וכל הסביבה היא מתנהגת עמו כמו לאדם הרוחני, שכולו צריך להתנהג בלהשפיע לזולת, בלתת, בלחלק, בלהגביל את עצמו כלפי חברה, כלפי אחרים, והוא רואה יחס כזה בין כל בני אדם, ואז הוא רואה שהוא נמצא בעולם כזה, כן? וכבר מתחיל המוח שלו מרגע שנולד לעבוד בשיטה כזאת. אנחנו לא מבינים את זה, זה מאוד קשה, אבל נראה לי שאם אנחנו היינו נכנסים לכזאת חברה, והיינו מייצבים את עצמנו בצורה כזאת, היינו מתרגלים לזה די מהר.
אבל שוב, אני מדובר פה על רוחניות, לא על התנהגות יפה ומנומסת ונחמדה.
אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז מה? פתאום אני מתחיל להרגיש בזה מצב חדש, עולם חדש, אני חדש. אני רוצה כך להתנהג, שאני כאילו לא קיים, וקיימים האחרים, ואני בשבילם, ואין לי שום דבר לעצמי, חוץ ממה שאני אוכל, כמו שכתוב, צדיק אוכל לשביעת נפשו, בלבד, וכל היתר לאחרים, ואני לא רוצה שום דבר מאף אחד, וכך אני משתדל לחיות. זה אומנם שקשה בעולם שלנו, בחברה שלנו, הגדולה הזאת של עם ישראל, ובכלל כל העולם, שהיום כל כך הוא אגואיסטי, ולוחץ על כל אחד. אבל אפשרי, אפשר לפחות לתאר את זה. וחוץ מזה, צריכים כאן ללמוד, צריכים להקים חברה קטנה, שהיא תעזור לי כל הזמן להיות בזה, והם לוחצים עליי, שאני כך אתנהג, ונותנים לי דוגמאות כאלה כל הזמן, ואני גם כן איתם, וגם כן הם, אנחנו מרגישים עד כמה שזה יפה או לא יפה בעינינו, אם אנחנו נתנהג יפה, ואז כדאי לנו כך להתנהג ולצאת לקשר בינינו. זה מאוד חשוב, אם נעשה כך. ואז זה החינוך. למה אתה חושב שחינוך צריך להיות דרך הסברה? למה לא דרך הדוגמה הפשוטה?
השאלה היא, קצת, יש פה הרבה שאלות, אבל אחת מהן, אדם יש בו איזשהו צורך למימוש עצמי. אני רוצה להיות כזה, והוא רוצה להיות כזה,
ואתה
מדבר על איזה חברה ש...
זה לא נכון, החברה כזאת, כמו שאנחנו עכשיו דיברנו, היא לא דורשת מאדם כלום, חוץ מהשתתפות יפה עם כל חברי החברה. שום דבר חוץ מזה, רק בזה תממש את עצמך. תהיה יפה וטוב לכולם, תעשה רצון של כולם. זהו, תעבוד לטובת החברה, שקודם כל זה איכות. וכמה שאנחנו צריכים לעצמנו, אנחנו נעשה, נייצר את זה, נבנה, נעשה, אין בעיה. העיקר שיהיה לנו בינינו תמיכה הדדית. וחוץ מזה לא צריכים, אנחנו צריכים רק התפתחות הרוחנית, והתפתחות הגשמית אנחנו לא צריכים, רק כדי להחזיק את עצמנו, את הטבע שלנו, את הגוף שלנו. מה עוד צריך אדם?
אם אני אעשה את הרצונות של כולם, מתי אני אעשה את הרצון שלי?
זה הרצון שלי. זה הרצון שלי, אין לי רצון אחר.
זה נשמע מאוד מדכא ומפחיד.
אני לא מדכא את עצמי, אני רואה את עצמי שאני נפתח, אני לא עובד עם הרצון שלי הקטן, המצומצם, ומטופש, הייתי אומר, מי אני, אלא אני עובד עם הרצון של החברה, אבל הרצון של החברה זה רצון גדול, הם רוצים משהו יותר ממה שאני, ולכן אני אשמח ממש, לספוג את הרצונות שלהם ולעבוד לפי הרצונות שלהם כאילו זה רצון שלי. זאת אומרת, אני בזה נעשה גדול כמו כל החברה. תאר לעצמך, אני שואף מהם כל הרצונות שלהם ומשרת לרצונות האלו, וזה נקרא אני. זה נקרא אני. זה נקרא שאני הופך להיות לאדם.
זה ברור, בהתקללות או עם כל החברה, כולם מרוויחים מזה, בטח כל אחד שעושה את זה, אבל השאלה היא עדיין נשארת. בוא נסתכל על כל האנשים הגדולים בהיסטוריה, נחשבים גדולים בהיסטוריה שעשו שינויים, אלה אנשים שהקשיבו איפשהו מה שנקרא לקול הפנימי שלהם. אם מיכלנג'לו, לא אני סתם אתן דוגמאות, בסדר? מההיסטוריה. איינשטיין, מיכלנג'לו, לא יודע שם, כל מיני אנשים,
היטלר,
מוצרט,
סטלין, נו.
בסדר, אני לא שופט לטוב מה התוצאות שלהם. אנשים שעשו שינויים, זה אנשים שהקשיבו לאיזה קול פנימי שלהם, היו, אני מניח, מאוד אגואיסטים, מאוד סגורים, אמרו, זה מה שאני רוצה, וזה מה שכולם יעשו, או לפחות מה שאני אעשה, ויצרו יצירות שונות, ואת זה אנחנו למדנו להעריך, ואת זה למדנו ב...
מי שלמד להעריך כמוך, אז כן, אני לא למדתי להעריך אותם. אני לא מחשיב אף אחד חוץ מהאלו אנשים שהם מורים לנו דרך להתפתחות הרוחנית. כי כל היתר זה בכל זאת, אני לא יודע, אלך לאבדון, אין לזה שום עתיד. גם למיכלנג'לו וגם כן למי שאתה רוצה, וגם לאיינשטיין, כל הדברים האלה, מה איינשטיין? הוא גילה לנו קצת על חוקי היקום, שגם כך חוקים האלה היו קיימים. מה לנו מזה שאנחנו גילינו את זה? זה שאנחנו יודעים לעשות פצצת אטום. מה גילה לנו מיכלאנג'לו? שאפשר לעשות ציורים כאלה וכאלה יפים, ואפשר לעשות כל מיני טכניקות האלה מחוטים ומקלות, כשהוא בנה שם. אדוני, זה הכל לא מביא שמחה, עושר לבני אדם. לא מביא. איינשטיין מביא לעולם הזה דברים הכי גרועים שיכולים להיות. בלעדיו לא יודע מתי עוד היו מגלים את הפצצת אטום. היו כבר קרובים לזה, אבל הוא נתן את הנוסחה, הוא נתן את הסוד הזה, וגם לאמריקאים וגם לרוסים. לכן אני לא יכול להגיד שאדם הזה הוא הביא לאנושות כל כך דברים יפים וטובים, אמנם שלא ציפה לזה ולא חשב לזה, והיה כל החיים בצורה מאוד, כך, במאבק מאוד פנימי עם עצמו. אבל מה שלא יהיה, יהיה. אין לכם מה להגיד. אם אנחנו רוצים התפתחות נכונה, טובה, זה אך ורק התפתחות הרוחנית של בני אדם. לא נורא אם היינו נשארים ברמת החיים כמו לפני 5,000 שנה. מה הבעיה?
אפשר לתת עוד 1,000 דוגמאות, אבל לא זה הנקודה. אם לא ייפסטר, אם לא היה בן אדם שזה, הוא לא היה מגלה את החיסון.
נו, אז מה אתה חושב? אז לא היינו היום חיים עם הרבה מחלות, עם הרבה בני אדם, עם הרבה מתים, עם הרבה קוברים, עם הרבה... נו, אז מה? אז היינו חיים בכל העולם 5,000 איש, במקום 8 מיליארד. מה הבעיה?
בסדר.
סך הכל.
אני מסכים, אבל בוא ניקח רגע את הנקודה הזאת. האם אדם שחי בחברה כזאת, שבה באמת הוא מרגיש את כל הקהילה, או את כל האנושות, הוא מממש גם את הרצונות שלו, הוא מממש את הייעוד שלו הפרטי, או שבשבילו
אגואיסטי,
זה מספק?
וזה לא שלו. זה הטבע האגואיסטי שמפתחת בבני האדם, כדאי שהוא דווקא יתעלה למעלה מהטבע האגואיסטי כל הזמן. ובטבע האגואיסטי הוא מתפתח, הוא רק סופג צרות, בעיות, והולך מחורבן לחורבן.
וגם יוצר לאחרים.
אנחנו רואים את זה, כן? למה אני צריך לשיר הימנוס לא יודע משהו, לכל האלו הזוועות שהאגו של אדם עושה בכל הזמנים.
אז נאמר אחד כזה כמו איינשטיין שהיה גדל בסביבה רוחנית מתור ילד, הוא לא היה ממציא את האטום, הוא היה משרת את האנושות בדרך אחרת?
מה חשוב לי במה? שלא היה משרת. שלא היה משרת. אני לא רואה בהתפתחות המדעית, ובזמננו זה במיוחד, אנחנו רואים שזה לא מביא לנו עושר, לא מביא טובה לאדם. הטוב לאדם יכול להיות אך ורק שהוא מקושר עם אחרים בצורה טובה יפה, שהוא מרגיש שהוא חי בעולם שכולו חופשי, כולו יפה וטוב, מתייחסים עליו בצורה יפה והוא יכול לכולם כך להתייחס, וחוץ מזה שהוא ראה לא רק מסוף העולם ועד סופו בעולם שלנו, שהוא יראה גם כנמשך, הוא בהתפתחות הרוח שלו, שהוא יודע שהחיים האלה הם חיים יכולים להיות נצחיים, שלמים, ולא שהוא מוגבל בצרות קצרות בחיים שלו.
ברור, זאת אומרת שהנושא של המימוש עצמי, שהחברה נוהגת כל כך לקדש אותו, הוא לא הדבר העיקרי, אלא דווקא היכולת להתקלל ולהיות חלק מכל האנושות, ולהרגיש אותה, ושם לתרום, ולא לתרום במימוש האגו שלך.
מצד אחד, ומצד שני זה רק אמצעי, כדי לגלות את העולם הנצחי, ולהפוך את עצמו גם כן לאדם הנצחי.
טוב, אז בוא ניקח עכשיו דוגמה שתמיד משתמשים בה, גם בעל הסולם, עם רבי יוסי בן קיסמה. ניקח את זה ל... הוא הציעו לו 1,000 אלפי דינרי זהב, אתה הסברת את זה יותר מפעם אחת, בעצם הציעו לו כל מיני פיתויים, והוא אמר, לא, אני לא מוכן, למרות מדרגתי הגבוהה, ואולי אפילו דווקא בגללה, אני לא מוכן ללכת לסביבה שהיא לא רוחנית.
כן, סביבת פושים תגיד. למה אתה? בסדר, רגילה, כמו שאצלנו.
סביבה רגילה, כן. למה? למה? ממה הוא פחד בדיוק?
כי אז הוא יספוג מהם בעל כורחו. הוא ייפול. כי סביבה משפיעה על האדם, ולא אדם על הסביבה. אפילו אדם כזה גדול כמו שהוא היה בדורו, אם הוא היה נכנס בתל אביב של היום, תן לו דירה יפה, שם הכל באמצע תל אביב.
הוא שוכח מהכל.
תראה מה שקורה. לא שהוא שוכח על הכל. הוא לא רוצה לשכוח על הכל. אבל בעל כורחו, הסביבה הזאת, שנשנקין וכו' וכו', כן? הייתה משפיעה עליו בצורה כזאת, שהוא היה נגמר. כברה ביוסי בן קיסמה. היה נשאר ממנו יוסי. יוסי, מה נשמע? ככה. לא רבי יוסף.
כן, והוא אומר שגם כל, שם כך כתוב, שגם לא רק זה, אלא גם כל מה שאמור היה לצאת ממנו לא היה יוצא, זה לא רק
ודאי,
מה ש...
ודאי, ודאי, כלום. זה השפעת הסביבה על האדם היא בזה. ולמרות שהוא 1,000 דרגות מהם, ואפילו לא מבין מה שהם נגיד באותו, השפה המודרנית שלנו לא מבין.
כן.
כן? מדבר ארמית במקום עברית, נגיד. זה השפיע עליו, ובכל זאת יקבל בכל זאת צורות שלהם. פתאום הוא אומר, אני רוצה גם כן את המכשיר הזה, אני רוצה את הטלוויזיה הזאת, לא יודע מה זה, אבל הוא רוצה, 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 רוצה. גמרנו.
מה מתוך זה יכול ללמוד תלמיד מתחיל שעכשיו נכנס והבין את המסר הזה? ובאמת, זה מסר מאוד מאוד מקונן, ממש, הוא הבין את זה. יופי, מה עכשיו הוא עושה עם זה? הרי אנחנו חייבים, הסביבה, אנחנו מכירים את הסביבה שלנו, סביבת העבודה.
אנחנו לא יכולים אחרת. אם תכניס אותי לסביבה של אנשים שהיו חיו לפני 2,000 שנה, ואני אחיה ביניהם, ואני אוכל מה שהם אוכלים, אני אקבל מיד ארלה, כי זה צמחים יפים, בשר טוב, דגים טובים, הכל יפה, הכל בא ממש, אני לא יוכל להחזיק את זה. אני גמורה עד כדי כך, שאני צריך לקבל הכל אחרי...
מנת רעלים יומית.
קונסרבציה הזאת, כן, בטח, זה אי אפשר אחרת.
אז מה עושה? מה הוא עושה? אותו תלמיד מתחיל, עכשיו הוא חייב ללכת לעבודה, משפחה, חברים, סביבה כזאת.
זה בדיוק כדי שלא יקבל הרעלה. זהו, מהדברים הטובים. כי דברים הטובים השפיעו עליו כרעים. הוא חייב לקבל מה שמתאים לגופו, לליבו, למחשבתו.
אבל הוא רוצה להתפתח רוחנית.
לאט לאט, לאט לאט, לפי הרצון הזה הוא התפתח. הוא התרחק קצת מהסביבה הזאת, במידה שהם מפריעים לו. הוא יגביל את עצמו בלהסתכל ולראות את כל הדברים האלה, השטויות האלה, מה שיש, אבל במידה שזה מפריע לו, במידה שלא, לא, גם אני רואה טלוויזיה, גם אני שומע משהו חדשות וכל מיני דברים האלה, כן, אבל כל זה במידה שאני צריך את זה להתפתחות פנימית.
זאת אומרת, הוא בא פעם בשבוע ללמוד אצלנו, וכל יתר הזמן בשבוע הוא חשוף לכל דבר.
אז הוא יבוא פעמיים, שלוש, אחר כך יום-יום.
בהתאם לרצונו, אתה אומר.
כן, פשוט, ודאי.
הלימוד יגרום לו לכך שיהיו לו כל מיני בחירות קטנות, שיותר ידייקו את הכיוון הרוחני.
נכון. הלימוד ולא הלימוד.
הלימוד ולא הלימוד.
כן.
זה סלוגן יפה שאפשר.
כן, ממש ככה, בעדינות. בהדרגה, לפי הבחירתו החופשית.
ומה הוא יכול לעשות כדי לזרז את התהליך, אם הוא רוצה?
שיתקלל יותר עם החברה. לא. לכן אותו רבי יוסי בן קיסמא, מה הוא אמר? הבוחר בסביבה הטובה, כן? מה הוא כותב שם? הבוחר בסביבה הטובה, הוא בקיצור גורם טוב לעצמו, ומקדם את עצמו למטרת הבריאה. זהו. הבוחר כל פעם בסביבה טובה, זה הזוכה לשבח.
כן, אז כל פעם זה יכול להיות פעם בשבוע, פעם זה יכול להיות גם פעם בדקה, כן?
כן.
יפה. אז איך אנחנו עכשיו במצב הטוב שלנו, איך אנחנו בוחרים כל רגע בסביבה טובה?
אז אנחנו
טובה?
צריכים שני דברים. אנחנו צריכים סביבה טובה, להכין להם בהדרגה, שילכו ויתקבלו 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 אצלנו יותר ויותר ויותר, וגם כן אנחנו צריכים לצאת אליהם, כדי... לזרוק אותם להם פיתיון, מה יש אצלנו, שאולי כדאי לכם לבוא ולבדוק ולהיכנס יותר אלינו.
כן, על הפיתיונות האלה אנחנו נדבר בשיחות אחרות, אבל כרגע אני חושב שבאמת השכלנו רבות בנושא של בחירת הסביבה. אז תודה לך, הרב לייטמן.
בהצלחה לכם. תבנו.